בוקר טוב למי שנמצא ומי שלא נמצא. היום יום שלישי, כ' ג' באייר, תשע"ו. אני, סליחה רגע, ביקשו ממני. השיעור המוקדש לעילוי נשמת מרים בת מרסדס יעקב. עילוי נשמתה. נקדיש את השיעור הזה לזכותה. אנחנו נמצאים במידות הראייה, כבוד, עוד חטא. בפעם הקודמת, בשיעור הקודם, דיברנו וראינו את דברי הרב בנושא הידוע, הלא קל, הבריחה מן הכבוד. כלומר, ככל שאדם נרתע מכבוד חיצוני, מכל מיני מהלכים שהוא מניע את עצמו, פועל על פי התגובות מבחוץ, ככה דבר יותר טוב, כי אדם צריך להיות יותר ויותר פועל, עושה מצד הפנימיות שלו, ולא על פי דחפים או דחיפות חיצוניות. כי ממילא כשאדם פועל על פי דחפים או על פי דחיפות מבחוץ, הוא לא פועל מכוח עצמו, הוא פועל מכוח אחרים, ולא תמיד הוא מרוצה ממה שיוצא. בעוד חטא אומר הרע, ואנחנו נקרא את חטא וטט ביחד, אומר הרב, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. אז יגלה אור העולם כולו, לכבודו העליון, ויחל יקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. ממשיך הרב בעוד ט' ואומר, אורו של משיח, כשזורח בלב, הוא מלמד לכבד את הבריות כולם. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו וגויים מדרושו, והייתה מנוחתו כבוד. מעניין, מה הקשר, כן, צריך גם לקשור. מה הקשר בין הצורך התמידי, כפי שכותב הרב, למצוא צד מכובד שבכל עניין, לבין אורו של משיח. בכלל זה אורו של משיח. תלוי את מי שואלים, איזה קבוצה הוא נמצא, מעולי ההר, או מחב"ד, או ממגזר אחר, מה זה אורו של משיח. אבל, לתוך העניין עצמו, אנחנו צריכים להבין דבר עקרוני שבו הרב מדבר עליו. אומר הרב, שבכל מציאות שישנה בעולם, וזה לא משנה עכשיו מהי, ומה מקורה, ואני מדגיש, ואני נראה את זה, מה המקור שלה. וכל דבר שקיים בעולם הזה, צריך אדם להתבונן ולראות ולמצוא בו ערך מסוים. יש דברים, בוודאי, שהערך שלהם משתנה. אנחנו יודעים, יש גם את תורת החומיים. אינו דומה ערך אפר לערכו הכלכלי של גוש זהב. יש ערכים שונים, אבל גם לעפר יש ערך מצד עצמו. כלומר, אומר הרב שיש לנו צורך, ושימו לב לשימוש במילה, הרב לא אומר שטוב הדבר, ראוי הדבר, נכון הדבר, אלא הרב משתמש במילה שונה לגמרי. הרב אומר, צריכים תמיד. צורך זה דבר שבלעדיו אתה חסר. ניקח דוגמה מהחיים הפשוטים שלנו. אם אנחנו מדברים, למשל, על צורך באכילה, צורך בשתייה, אדם שלא יאכל ולא ישתה, בהתחלה זה קצת לא יהיה נוח, בסופו של דבר זה גם יכאיב. כלומר, זה מין משהו שאתה צריך אותו. בן אדם, החיים הם חיים חסרים, חיים כואבים, חיים לא נכונים. לכן אומר הרב, בעוד חטא, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. ואנחנו אומרים לגבי מציאה שני דברים. מציאה בהיסח הדעת. אתה הרי לא, אתה עובר מגן המציאה. אבל יש גם מציאה מתוך יגעת ומצאת. כלומר, יש צורך לחפש. הרב אומר פה, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. זאת אומרת, במילים שמשתמעות בתוך הדברים, צריך תמיד לחפש את הצד המכובד שבכל עניין, ואם תחפש, תמצא אפילו בדברים השפלים, בדברים הגרועים, יש צד מסוים שהוא מכובד. וזה מאוד תמוע, זה לא פשוט, משום שבכל תחום, במציאות החיים שלנו, בכל תחום, יהיה אשר יהיה, אם זה בדברים ברומו של עולם, ואם זה בדברים שנמצאים בתחתיתו של עולם. בכל דבר, ישנה משמעות של כוח, פועל, עושה. כשאני עושה דבר חיובי, פשוט לי, שהוא מועיל לעולם, מועיל לי. כשאני עושה דבר שלילי, ברור שהוא מזיק לי ובאופן כללי. אבל גם שם, אומר הרב, צריך להתבונן, כי יש שם משהו מסוים שהוא מצד עצמו הוא מכובד, כלומר הוא בעל ערך, דוגמה. לא מזמן סיימנו את ל"ג בעומר. ובהדלקת המדורות בכבודו של רשב"י, זה דבר יפה מאוד. אבל יש בה גם בעיה סביבתית מסוימת. העשן, הלכלוך. כלומר, יש עם הדבר הגדול, יש גם צדדים שצריך לטפל בהם. צריך לנקות, צריך לדאוג, צריך לעשות, לצמצם. אבל אחרי שאנחנו נתבונן במדורות הללו, או מי שלא מכיר את העניין הזה, ורואה יומיים, שלושה, אחר כך גושים שחורים כאלה, מפוחמים, מסתובבים להם בארץ בכל מיני מקומות, הוא מסתכל ואומר, מה היה פה? מדורת השבט? כנס של איזה טקס כזה או אחר? הרעיון שאתה לכאורה רואה דבר שהיה ונשרף, ואיבד את ערכו. פעם היו פה עצים שיכלו לשמש למשהו, והיום הם אינם. הם עלו בישן, לכאורה, מה טוב יש בזה, מה ערך יש בזה. אז צריך לחפש, כי על פניו, ברובד החיצוני, אנחנו לא רואים ערך, אנחנו רואים הרס. אומר הרב, לא, בכל דבר אדם צריך למצוא את הערך הכבוד, כלומר את הנקודה העצמית הזכונית של הדבר הזה. ובדבר הזה, כשאני מסתכל על מדורה מפוחמת, שכבר עבר זמנה, אני מבין שמישהו נהנה כאן, מישהו היה פה וישב ונהנה כאן. אף הפי שעל פניו זה לא נראה כך, זה נראה הפוך, זה נראה הרס, חורבן. כלומר, אם אנחנו מתבוננים צריכים להבין שבכל דבר ודבר שיש בעולם, אפילו בדברים מאוד מאוד שליליים, מאוד שליליים, מצד הערך, הנקודה השורשית, יש שם משהו חיובי. טוב. אפשר לתת דוגמאות מאוד קיצוניות שהסתרו את האמירה הזו באחת, באחת. אדם שרצח אדם. מה הערך הכבוד, הגרעין הפנימי שיש שם? מה אתה יכול לחפש למדוע שם? מה אתה יכול למדוע שם? מישהו איבד חיים. נכון? איפה הערך הכבוד? כלומר, איפה הערך הפנימי, העמוק, שנמצא לפנים? זה אומר הרב. וזה ההקשר לאותת, ואנחנו נגיע אליו, תראה. אבל העיקרון, שבכל תחום במציאות חיינו יש אוצר של חיים, יש אתגר גדול עבורנו לחשוף מה. ולמה שנתתי דוגמה, שהאדם קיפל את חייו של אדם אחר, מה הערך הכבוד שיש כאן? זה יכול לשאול אדם שכנראה שנה ולא שילש. או שמעולם לא למד, או שהוא למד ושכח. כמו רב אביני, ששכח מסכת שלמה. אבל כל מי שאמונת השם, והאמונה בהשגחתו הפרטית חזקה אצלו, בריא לו שהדברים נעשים לא מתוך הפקר. עד הסיבה האמיתית המוחלטת איננו יודעים. אבל התורה מסבירה את זה. הוא נתן לנו דוגמה. הדבר השלילי ביותר שיש, חיי אדם. כשהאדם אחד מקפח את חיי אדם אחר, ואנחנו אומרים שמדובר פה ברוצח ורוצח. זה במזיד וזה בשוגג. ועל שניהם אף אחד לא יודע. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. כלומר, הערך של הכבוד פה, שאדם א' הרג את אדם ב', הוא הערך הפנימי העמוק שהתורה מגלה את פניה בה, והקדוש ברוך הוא מגלה את פניו, ומה פניו? יש דין ויש דיין. זה הערך הכבוד הפנימי, כלומר, הערך העצמי שיש בכל דבר. אבל ככל שהדבר שלילי יותר, קשה יותר למצוא. כי באופן טבעי, אדם שרואה דבר מסוים, גם אם הוא חיובי מאוד, הוא מכניס אותו לתוך תבניות מוגדרות שהוא גדל עליהן. הוא לא חושב עצמאית, אלא מיד כבר הוא נותן לזה דיוק, הוא כבר מקטלג את זה. והוא לא נותן לנפש שלו את השחרור לעיין ולהעמיק ולמצוא. לכן הרב אומר, צריך תמיד למצוא. ומוצאים אם יגעת ומצאת, אם חיפשת. אבל אם מיד אני מקטלג משהו, וכבר קבעתי מסמרות, וכבר הכנתי אותו תוך בגירה, לא מצאתי כלום. כי לא חיפשתי כלום. מובן? לכן אומר הרב, אז כשאדם מתנהג באופן הזה, וכל עניין ודבר שיש בעולם, בכל תחום, אדם לא מקטלג אותו באופן מיידי, הוא כבר מכניס אותו לאיזה תבנית ידועה מראש, אלא הוא מתבונן בו, הוא מחפש גם אם הדבר שלילי בעיניו, וגם אם הוא שלילי בין הכולם. את הערך הפנימי העמוק, לכן הרב משתמש במילה ערך המצא, סליחה, הצד המכובד. כלומר, יש צדדים לא מכובדים. יש, אבל יש צד אחד מכובד. והמכובד זה איפה הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שם. שהרי לא יכול להיות שיקרה פה משהו בעולם הזה ללא אצבע חותמת של הקדוש ברוך הוא. הן לטוב, הן למטה. אין אדם יכול להינזק על ידי כלום, אלא אם כן ניתנה רשות למזיק להזיק. אדם יכול לחיות את כל חייו ללא שום פגיעה בכלום. זה אם הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אומר, לא, לא רוגעים בו, זהו. מי יגיד לו מה יעשה, מי יגיד לו מה יפעל? לא יקרה לו כלום. יבוא בשלום, יצא בשלום. כלום! אלא שהאדם יוצר לעצמו חובות. אז חובות מקזיזים. אז הקדוש ברוך הוא מרשה. אבל מצד הרעיון האמוני, הפנימי, הנכון, האמיתי, היצוק, היסודי, שכל דבר בעולם הזה נעשה תחת השגחה, אז לא קורה פה שום דבר סתם. אז אם קרה משהו, גם אם הוא הכי שלילי שבעולם, צריך לחפש את הערך הכבוד הזה, כבוד אלוהים, מה שדיברנו בפרק הזה בתחילת העולם. איפה הקדוש ברוך הוא? כן.
אז כבוד אלוהים, אבל לא בהכרח חייב להיות דבר טוב, הוא יכול להיות גם דבר למה הסיבה שזה קרה, נכון?
זה בערך מה שאנחנו אומרים. כלומר, בכל מקרה שלא יהיה, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, יש רשות ממנו, יש חותמת. ואתה צריך לחפש את זה. אבל זה לא בא מצד איזה מין דברי הרב, המלצה טובה, רעיון טוב. הוא אומר, צריכים! כמו שאתה צריך לאכול ולישון ולנשום. בכל דבר ודבר אתה צריך ככה לחשוב. אתה צריך ככה להתבונן, אתה צריך ככה לפעול, אתה צריך ככה להתנהל בחיי היום. אומר הרב, אז זה פה קושר אותנו לאורו של משיח שבא באות הבאה. אומר הרב, אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון. כלומר, רק כאשר אדם הפרטי כרגע יצליח להגיע למדרגה הזו שבכל עניין ודבר, אם זה טוב ואם זה מותר, האדם יבין ויתבונן ויחפש ויראה את אצבע אלוהים היא, אז האדם מתחבר לרובד אחר של ראיית המציאות. והרובד האחר של ראיית המציאות היא הרמת קרן כבוד הבריאה בפני עצמה. כי אם אני לא מבין שהבריאה היא בריאה שנבראה על ידי בורא עולם, אני מנתק אותה מהשגחה, אני מנתק אותה מהחיבור אל ההוויה, אני מנתק אותה ממקור החיים שלה, אז כל מה שקורה בעולם בא מצד המקרה, כביכול כל דבר פה עושה מה שהוא עושה מצד עצמו ללא התחשבות, ללא עניין, אלא לפי צרכים שלו. מה צורך הדומם? אין לי יודע. שיהיה דומם. אבל האדם משתמש בדומם לעניינם. לכן אומר הרב, זאת ראייה לא נכונה. זו ראייה ברובד שלא רק שעוקר את החיות של המציאות, אלא מזייף אותה. מזייף אותה לגמרי. כי אם אני בא מתוך תפיסה שהכל ביד המקרה, זה הפך האמת המוחלט. לגמרי. אני חי בזיוף. לא מצד הדברים הגשמיים שאני רואה. כן, הם קיימים כך. אבל סיבת הפעולה, תוצאות המעשים, הם נראים חסתה. ממילא ממשיך הרב, כאשר האדם יוכל להתעלות, להתגבר על הקטלוג, על התבניות הקבועות, אלא בכל דבר שהוא פוגש, והוא פוגש בחייו, הוא מחפש את הצד המכובד שלו. מתוך כל הדברים הלא מכובדים. האחר יתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. זה למעשה חזון הנבואה של ישעיה הנביא שמדבר על הסרת החרפה מעם ישראל. ואין חרפה יותר גדולה מעם ישראל ועל עם ישראל כאשר אומות העולם לא רואים בעם ישראל את הערך הכבוד העצמי, הערכי מצד היותו ישראל, כי שרית עם אנשים אלוהים בתוכל. אלא רואים אותנו כעם ככל העמים. והיותר קשה, שאנחנו רואים את עצמנו כעם ככל העמים. אז אנחנו לא רואים באמת את המהות הפנימית שלנו. ואנחנו רוצים להידמות לגויים. צאן נשים עליך המלך, כן, ככל הגויים אשר סביבותינו. ולמעשה אנחנו מתרחקים מהחזון של האות הבא. וזה הקשר. לכן אומר הרב, אורו של משיח. משיח זה לא רק התפיסה הרגילה האומרת, שאנחנו מדברים על משיח בן דוד, מלך ישראל, יושב על כיסאו ומנהל את ממלכתו, כפי שכותב הרמב״ם, על פי התורה, על פי המצווה. ראש המשיח זה מושג. זה מושג שאומר אור חדש על ציון דיו. זה אומר התבוננות אחרת. ראייה אחרת, כי אחד מהסממנים שמובאים בפסוקים על המשיח, זה חושים שאנחנו רגילים בהם, אבל אנחנו מפספסים הרבה מאוד במהות שלהם. אחד הדוגמאות המאוד בולטות שמדברים על המשיח, שהוא בהריחו ביראת השם, הוא לפי הריח ידע מתי ירא שמיים או לא. אנחנו לא משתמשים בעיניים. מה אז? יש לו את חוש ריח מיוחד? לא, גם לך יש, אבל הוא לא מפותח. אתה לא מפתח אותו. כלומר, אורו של משיח, הכוונה היא לא רק מצד המשיח, באמת, בשר ודם, אלא מצד הסמל, מצד הרעיון שהוא מכיל בתוכו. החל אומר הרב, אורו של משיח כשזורח בלב, כלומר, לא מדובר פה על המשיח, הבשר ודם, מלך ישראל, אלא מדובר פה על המהות של המשיח. הוא זורח בלב, כלומר, זה כוח פנימי, נפשי, מלמד לכבד את הבריות כולם. רבותיי, שימו לב. הבריות כולם, גם אלו השפלים, הנמוכים, אפילו אנשים שמעשיהם שליליים והשליליים ביותר. אומר הרב, יש להגדיל, כמו שלמדנו כשהתחלנו את ספר מילות הראייה והאהבה, צריך לאהוב את כל הבריות כולם. צריך לדעת להפריד בין המעשים לבין העושה. קשה, דנו בזה הרבה עד. אבל העושה מצד עצמו, יש לו מצידו הפרטי הסגולי ערך של כבוד. ומה הכבוד? הוא יצור נברא על ידי הבורא יתברך שמו. יש בו חותם. יש בו נקודת אמת שאין עליה עוררין. זה כבודו העצמי. אחר מראה, זו הערה עתידית. זו הערה שקשורה לימות המשיח. ראייה כזו, לראות את ערך הכבוד אפילו בדברים הכי שפלים. מילה, כל בריאה יש לה את הזכות, יש לה את הצורך, ויש לה את החובה. לחיות בעולם הזה, אם היא כאן, מצד הערך הכבוד השורשי שלה. ואני צריך לזהות אותך. אדם שרואה בכל דבר, הוא מוצא כי הוא מחפש את ערך הכבוד שבכל דבר, למעשה הוא מתחבר באותו רגע למה? לשבת. נו, מה הקשר? שאלתי שאלה, נכון? מה הקשר? ברוך אתה אדוני, במלך העולם שחוני הגדול. מה הקשר לשבת? אדם שחי ככה, בחיפוש אחר ערך הכבוד שיש בכל דבר, חי בשבת!
ויש לו שלווה? שלווה שלו?
באה השבת, באה המנוחה. או, אוקיי, עוד. נו. אני כבר רותח.
אני נשמע את
זה. מוחי מדי, מה?
אולי פשוט לנשמה יתירה.
נשמה יתירה, עוד. שבת, הוא חי בשבת, כל השבוע. מה?
זה הכבוד, השבת.
שבת היא כבוד, עוד. יש לנו כמה קולות שלא שמעתי פה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כשאנחנו מדברים בפיוט הזה, מעין עולם הבא, על מה אנחנו מדברים? על איזה עולם הבא? עולם הנשמות? לא, ימות המשיח. כלומר, אדם שחי בראייה שכל דבר ודבר, הוא יגע, הוא עמל למצוא בו את הערך הכבוד הפנימי השורשי שלו, הוא כבר שם. הוא נמצא בתוך ליבו, מחשבותיו, ימות המשיח. כי זו הראייה שתהיה באותם ימים, לפי דברי הרב. כל דבר ודבר שיהיה, יראו בו את הערך השורשי שבו, את הנקודה הפנימית, שממנה הכל התחיל, אצלו. היום מישהו בדרך שלח לי, כרגיל, הודעות, הרב, מה עושים? מקרה כזה וכזה וכזה, יש מישהו שהוא חצוף. מה עושים איתו? כתבתי לו, אין דבר כזה. אין דבר, אתה בטוח שהוא חצוף? הוא כתב לי, כן, הוא חצוף, הוא מדבר. כנראה התבלבלת. איך יכול להיות שמהשורש שלו הוא חצוף? לא יכול להיות. אבל עם הפירוש, אמרתי לו, הוא מתחצה. הוא מדבר בחציפות, אבל הוא לא חצוף. הוא לא יכול להיות חצוף. כמו שאב יהודי לא יכול להיות רשע. לא יכול להיות. הוא יכול לעשות מעשים שמוגדרים כרשעות, אבל הוא לא יכול להיות רשע. כלומר, השורש לא יכול להשתנות. פטרוזיליה תישאר פטרוזיליה, גם אם היא תוציא בעצמה גזר. השורש הוא פטרוזיליה. לא ייתכן שמצד השורש הדברים משתנים. כן, מצד החיצוניות, הדברים שמעל פני הקרקע הם משתנים. לכן אומר הרב, אדם שתופס ומחפש ויגע ועמל, לא לתייג, זה עמל גדול. כי אנחנו באופן טבעי, כל מה שאנחנו רואים ישר, מה עושים? תח, שמים אותו באיזה כותרת, שמים בדקה את זה. לא חוקרים, לא מעיינים, לא מסתכלים, לא מתבוננים, איפה נקודת השורש של הדבר? כי אנחנו עומדים חסרי אונים לפני, או המונים, מהצדדים הלא מכובדים שיש בידו בדבר. ואנחנו לא פנויים רגשית, נפשית, רוחנית, להתבונן בדברים הפנימיים. כי מול עוצמת החושך, אנחנו לא רואים את האור. אבל מצד האמת, למה אנחנו לא רואים את האור? כי אנחנו לא מחפשים אותו. הוא קיים. אנחנו מתעלמים ממנו. ובידוע, שאם יש לי לוח לבן ואני עושה נקודה אחת שחורה, מה קורה? העין מתמקדת מיד בבולט. הכל שחור. אתה רואה את השחור. אבל יש המון לבן. אתה לא... אתה... קשה לך, אתה מודע ללבן. אבל אתה מסיח אותו הצידה, אתה... לא, כאילו לא רואה אותו. זה הטבע השלילי שטבוע בנו, וגם בזה יש ערך של כבוד. גם זה. כלומר, גם בתפיסות הרגילות שלנו, בתבניות שאנחנו רגילים, באמירות הקבועות שלנו, שימו לב איך אנחנו חוזרים וחוזרים וחוזרים, ואני עוד פעם אגיד וחוזרים, כי זה מה שאנחנו עושים, על אותם המשפטים, אותם התשובות לשאלות שונות שהן דומות אולי ברעיון. אולי תבחן כל שאלה לגופה. אוטומטית אנחנו שולפים מהמחסן תשובות ידועות מראש. עד כדי כך, שאחרי שנים מסוימות, בין הורים לילדים, הם כבר הורים יודעים מה תענה. ואתה יודע גם העניין. כי לא באמת מתבוננים בערך הפנימי של כל דבר. ככה זה גם בין בני זוג. כן, כן, אני כבר יודע מה אתה רוצה להגיד. כי אתה אומר את זה כבר 20 שנה, אותו דבר. זה נובע מכך שאנחנו לא מרשים או לא מתרגלים או לא מודעים עד עכשיו לנקודה העמוקה שיש כבוד בכל עניין ודבר, בכל תחום בחיינו. וזה לא משנה מהו. אלא שזה מצריך חיפוש. ואנשים לא אוהבים להתאמץ. אנשים אוהבים ללכת על הקל. והכי קל זה לטייל. זהו. עם אלה, איפה אתה ואיפה ימות המשיח? איפה אתה והחזון הגדול כי יש כמה סוגי גאולות, לא רק הרב מדבר על זה, אלא בכלל חזק. יש גאולה פרטית. דוגמה. במצרים. כאשר עם ישראל היה עבד למצרים ולפרעה. היו שם אנשים שלא היו עבדים, לפי דברי חז"ל. שבט לוי לא היה עבדים. האם שבט לוי היו בגאולה? הם היו במצרים. גאולה פרטית אותה הייתה, אולי הייתה להם. אבל הגאולה הפרטית שלהם לא הועילה להם למעט כך שהם לא עבדו עבודה קשה בחומר ובלבנים. זו גאולה מצומצמת. זאת לא גאולה אמיתית. זה כאילו גאולה, כי כל השאר מסביב כולם עבדים. זה היה הגזרה של פרעה. כי גם הכהנים, המצרים, היו משוחררים ממיסים, היו משוחררים בכל הדברים. זה כזה נועם. ממילא, אומר הרב, שכשאשר האדם מדבר על אורו של משיח, הוא מדבר על שני מישורי גאולה. הגאולה הפרטית והגאולה הכללית. תגידו לי שאלה. אני רוצה היום להקים מדינה. חדשה. בסדר? אני פונה לאומות המאוחדות כגוף שמייצג כאילו את כל מדינות העולם או גוף אחר שמוסמך לזה וקונה אי בים או איזה מדינה שזה שייך לה ואני קונה את זה ממנה. זהו, יש לי שטח אדמה. תראה? עכשיו אני רוצה להקים שם מדינה שיקראו לה זולו פלפולו, איך נקרא, לא משנה. זה דברים דנים. כדי שתהיה שם מדינה צריך לאכלס אותה. נכון? עכשיו, אם אני מביא לשם אנשים שהם בעלי מעוף, בעלי חזון, הסיכוי שלי שאני אצליח הוא גדול יותר או נמוך יותר? סביר להניח שהוא גדול יותר. נכון? תארו לעצמכם שאני מביא לאותה מדינה אנשי חזון מצד אחד ואופוזיציה מצד שני. כמה זמן ייקח לי להקים את המדינה הזו, אם בכלל? כל מה שאלה יגידו, אלה יתנגדו. לא תקום מדינה. גם מדינת ישראל קמה בגלל שבן גוריון החליט על דעתו והחליט לא להקשיב לאף אחד. כי רובם, כולם, כך שמעתי, אמרו לו, לא כדאי, זה לא הזמן. זה ירגיז את העולם, זה מסוכן, הערבים וכו'. תראו לעצמכם אם הוא היה מקשיב. כל ההיסטוריה פה הייתה אחרת. בוודאי, השגחת השם, לב שרים, יד השם, אבל בעיניים חיצוניות. זה נראה הזוי. אבל אם האדם מבין ורואה שבעצם זה שעומד אדם ומחליט נגד דעת כולם, או רובם הגדול, לפעול נגד כולם, הוא רואה שלכאורה זה דבר שלילי ביותר. איך אתה מעז לפעול נגד כולם? אתה לא רואה את הסיכונים, מה כולם טועים, רק אתה צודק, אתם מכירים את המשפט הזה? הערך הכבוד הפנימי של המהלך הזה זה הקדוש ברוך הוא שם עיני בפיו לב, שרים, ביד השם. אדם שמתנתק מזה יכול להיות גם בפוסט ציוניזם ויכול לגדל את בנה ואת עצמו בחוץ לארץ, כי קשה אולי פה, מפחיד פה, לא יודע מה. כלומר, כאשר אתה מסתכל לאורו של משיח באותה תפיסה שאומרת שיד השם היא המוליכה במביאה, במוציאה. אתה רואה את הכל אחר. למה ממשיך רב ואומר, והיה ביום ההוא, שהאדם באופן הפרטי והאדם הכללי, כלומר האומה הישראלית, תתבונן בדברים ולא תתייג אותם, אז והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גויים מדרוש, והייתה מנוחתו כמות. זה תיאור של הנביא, את ימות המשיח. תראו מה יש לנו. בימות המשיח, על פי דברי הנביא ישעיה, ישנה מלכות ישראל. ומלכות ישראל, כאשר אומות העולם רואים בה את מה? את ערך הצד הכבוד האמיתי של עם ישראל מצד אותו ישראל. וממילא, כל העמים, נס עמים, נס עמים זה לא נס קפה, סוג של איזה קפה, אלא נס זה תורם, כמו שפעם הבאנו, הסברנו, זוכרים? נס להתנוסס, נס, עמוד גבוה, עם דגל, עם ישראל הופך להיות לדגל העמים, תורם העמים, ראש וראשון, בולט, מוביל, מוליך, דווקא בגלל, עם ישראל באותה ראייה, לא כמו היום, עם ישראל ידע להעריך את התרבות של כל אומה ואומה, ויבין שיפת אלוהים ליפת והוא ישכון בו עלי שם. אם הקדוש ברוך הוא ברא אומה מסוימת, הוא ברא אותה לצורך העולם, שבלעדיו העולם לא יכול להתקיים. אם יש באומה כזו או אחרת דברים שהם שליליים והם רשעים, יש דין ויש דיין. הדברים צריכים לבוא לידי פתרון, או מצד המוסר האנושי או מצד המוסר האלוקי. אבל בשורש, כל האומות נצרכים לעולם. כולם. יש להם ערך מצד היותם, ומי שלא מבין בזה, כביכול מנתק את הקדוש ברוך הוא מבריאת האומות. הם יבראו לבד. לכן התורה, שהיא שפת השם, היא דבר השם, מפרטת את שמות הגויים שהיו לפני אברהם אבינו, את כל האומות, וזה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, ואנחנו מגלים להבטחתנו את עמלק, ואת אדום, ואת מואב, ואת עשיו. נבראו בעולם הזה על פי השם. זה שהם מועלים בתפקידם, זה עניין שצריך לפתור. אבל הערך, הצד, הכבוד, המכובד שיש בהם, שכחנו לכבד. לכן אומר הרב, זה הסמל. כאשר האדם מתבונן בראייה של אורו של משיח, שבכל דבר ודבר, הוא רואה את ערך הכבוד, אפילו שיש הרבה ערכים שלו. הוא חי כבר באורו של משיח. הוא בבחינתו נמצא בגאולה פרטית. נכון, הוא לבד. זו גאולה קטנה. הוא המשיך להתפלל בתחזינה עינינו בשוכן ציון ברחמים. אבל בפן האישי שלו, הוא חי באורו של משיח. חסר חלק גדול, החלק המעשי, של הגעת המשיח. אבל בתוך תוכו, הוא מעין עולם הבא, הוא בשבת. הוא נמצא כולו בשבת. וזה הדבר החשוב שפה אומר רב וסוגר את ערך הכבוד. אם התחלנו בתחילת הערך של המילה כבוד, תפתחו בבקשה באות א', אמר הרב, באות א', כבוד שמיים, המושג השגה בהירה, ומרומם הוא את ערך האדם וערך כל היצורים, וממלא אותם הכרה של גודל הנפש, רק כאשר באמת אנחנו, כמו שהרב סוגר את המערכה שנקראת כבוד, המושג של כבוד שמיים, היינו הופעת הקדוש ברוך הוא במציאות, היא בהירה. היא אמיתית, היא נקייה, כמו שהוא כותב הרב, פרות ב' כמה סיגים צריכים להסיר מהמוסד כבוד שני. אז מרומם את ערך האדם באשר הוא אדם. בערך כל היצור. זה המטרה שיש בפנינו, זה היעד שמעמיד בפנינו הרב. לחיות את האורו של משיח. אנחנו רוצים גם את מגעו של משיח, את חיוכו של משיח, את ציבוריו של המשיח, את המשיח! דיבר רבי אמינו, אמן.